שלום, אנחנו ממש בסוף זין עמוד א' למטה, בממרה האחרונה שבה פוסקים הלכה בעקבות הגמרות שפוסקים הלכה בהמון ממרות כרבשוע בן כוחא, אז הגמרה מביאה עוד אחד, תנו רבנן, אומרת הגמרה, וכולן שחזרו בהן הן מקבלים אותם עולמית, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, חזרו בהם במטמוניות, אין מקבלים אותן, בפרסיה מקבלים אותן. הבעיה שיש בברייתא הזאת היא מובנת, שהיא מתחילה באמצע העניין. זאת הבעיה שלה. וכולם שחזרו בהם, אבל מה הרישא? על מי זה מדבר? אז כאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, על מי הברייתא מדברת. בואו נראה את רש"י. רש"י אצלנו אומר, וכולם שחזרו הגזלנים ועמי הארץ קיץ. כלומר רש"י אומר, מדבר על אדם שהוא עבריין, שהוא רשע, והוא רוצה לחזור מהשנות את סגנון חייו, רוצה להיות אדם אחר. ופה עולה השאלה, האם אנחנו יכולים לקבל או לא לקבל, יכולים לעמוד על הכנות. עריף גם הולך בכיוון דומה, עריף על הסוגיה שלנו, כשהוא מביא את הברייתא, זה בית עמוד א' בדפי עריף. עריף גורס, שהוא לא גורס, תנו רבנן, כל הפושעים שחזרו אין מקבלים אותם עולמית, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר וכו'. אז הרן שם אמנם מאיר שלא סביר שהוא גרס כך בגמרא, אבל כך הוא מפרש את הגמרא. יש דמיון בין הפירוש של עריף לבין הפירוש של רש"י, שמדובר פה על אנשים רשעים שרוצים לחזור בתשובה, ופה יש מחלוקת על הגבולות של התשובה. לדעת רבי מאיר, לא מקבלים אותם עולמית. אומר רש"י, להחזיקן בתורת חברות ולסמוך עליהן. תזכרו את המילה חברות, כי יש פה צליש לאיזה מושג? שרוצה להיות חבר, שזה גם לעניין תרומות ומעשרות, להיות נאמן, וגם לעניין תומה וטהרה. כן? אבל בעצם מה שאני אמר, אדם שפעם נכשל, או שהיה לו סגנון חיים, לא נכשל פעם אחת, אתה ממשיך לחשוד בו. אתה לא יכול לדעת בוודאות, שאתה לא יכול לסמוך עליו. אולי כמו שהוא חטא פעם, הוא יחטא גם עוד פעם. לעומת זאת, מה אומר רבי יהודה? רבי יהודה אומר, חזרו בהם במטמוניות, אין מקבלים אותם, בפרסיה מקבלים אותם. אז בואו נראה מה עוצמת החזרה בתשובה.
למה אמרת את מגדיר בתור עבריין?
סליחה?
אמרץ, לא חוטא, הוא אמרץ.
שאלה טובה. כלומר, רש"י, עריף כותב פושעים. אז אנחנו מבינים שאדם שפעם פשע, הוא כבר טעם את טעם הפשע. אנחנו באמת שואלים את עצמנו, דעת רבי מאיר, רבי יהודה חולק, וגם לא פוסקים כמו רבי מאיר, למי שכבר קצת נעשה לו פה חידודים. אבל אתה צודק שלדבר על עמי הארץ זה יותר מסובך, אבל אם אנחנו נחזור למילה חברים, מדובר פה באדם שהוא לא מקפיד על תרומות ומעשרות. אז האם אתה יכול לסמוך עליו שהוא אומר לך שהוא יפריש? יכול, לא יכול. זה הקונטקסט שרש"י והריף מפרשים את הדיון כאן. וזה, בוא נראה את ההבחנה של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, בוא נראה איך הוא חזר. אם הוא חוזר בסתר, עולים אחרות, הוא ממשיך בפומבי עדיין להחזיק בעבירה, אז אתה לא יכול לקבל אותו. אבל אם הוא חזר גם בפרסיה, הוא לגמרי שינה את אורחות חייו, אז לדעת רבי יהודה מקבלים אותו. איקא דאמרי, עשו דבריהם המטמוניות והפרסיה, לא הולך על החזרה, אלא הולך על העבירה, על המעשה. איקא דאמרי, עשו דבריהם במטמוניות, אומר רש"י, עשו דבריהם בסתר, עבירות שעברו עד הנה, אז מקבלים אותם. לעומת זאת, אם הם עשו את העבירות בפרסיה, אין מקבלים אותם. אומר רש"י, הואילו פקרו כל כך, שוב אין נותנים ליבם לשוב בתשובה שלמה. דהיינו, מה לפי האיקא דאמרי אנחנו בודקים, כמה עמוק הוא היה שקוע בתוך החטא, כן? בלשון הריטב"א בסוגיה, הריטב"א כותב, ואין מקבלים אותם לפי שאין חזרתם שלמה ובלב שלם. אז רבי מאיר תמיד חושד בהם שאולי התשובה לא שלמה, ורבי יהודה אומר, בוא נראה כמה הם שקרו בתוך תאומות החטא. כן, ועל זה הסוגיה אומרת, וזו הסיבה שזה מובא כאן, כי רבי שוע בן כורחה מופיע כאן. רבי שמעון ורבי שוע בן כורחה אומרים, בן כך ובן כך מקבלים אותם, שנאמר שובו בנים שובבים, אומר רש"י, שובבים משמע מזידים ופרהסיה לשון מרד וגאווה, כמו וילך שובב בדרך ליבוד. אני יש פה קריאה שגם אדם שהוא שובב, מזיד, פושע, פרהסיה, גם אדם כזה קוראים לו לשוב. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק איש כפר עכו, אמר רבי יוחנן, הלכת על אותו הזוג. כן. באופן ברור, גם הרמב״ם פירש כך את הסוגיה, רק שהרמב״ם פוסק כמו אותו הזוג, ולכן הוא יכתוב כך, ואפשר לשמוע את הצליל הברור שהוא משוחח עם סוגייתנו. הרמב״ם בכל תשובה, בפרק ג' הלכה י' ד' כותב, כל הרשעים והמומרים וכיוצא בהם שחזרו בתשובה, בין בגלוי בין במטמוניות, אז הרמב״ם פה הולך על הישן הקמה, הישן הקמה, שהחזרה ותשובה היא בין בגלוי בין במטמוניות, מקבלים אותם שנאמר שובו בנים שובבים, זה ציטוט ברור של סוגייתנו, ואז מוסיף הרמב״ם ואומר, אף על פי שעדיין שובבו, שהרי בסתר שעה ולא בגלוי, הוא כנראה מפרש את שובבים אחרת מרש"י, איך רש"י יפרש שובבים? שזה מי שהיה מורד בפרסיה, רש"י מפרש אותו על אישן הבטרה, שהשוב, אני קורא את לשון רש"י עוד פעם, משמע מזידים ופרהסיה לשון מרד, כלומר זה הולך על המעשה עבירה. הרמב"ם מפרש אחרת, שובו בנים שובבים, הולך על אישן כמה, הוא שב בסתר, אבל הוא בגלוי, מה הוא ממשיך סליחה, הוא כן, בגלוי הוא ממשיך לעשות את המעשה, אז הוא גם שב, ובו זמנית הוא גם שובב. בסדר? הוא שב ושובב ביחד. אני קורא, אף על פי, לא, הוא לא עושה את המעשה, הוא חוזר בתשובה בסתר. בגלוי, נגיד, הוא מאפיונר, בסדר? הוא מסתובב עם החבר'ה של המאפיה. הוא ממשיך להסתובב איתם, הוא ממשיך להיראות אחד מהם, הוא רק הפסיק לעשות את המעשים שלהם. אבל כלפי חוץ, התדמית שלו, היא ממשיכה להיראות שהוא אחד מהם. הוא רק בסתר עכשיו, לא בגלוי. הרי בוא נאמר ככה, ההתנהגות של אדם, המעשים שלו, זה קטגוריה חברתית. האדם הזה לא מסוגל להתנתק מהחברה שהוא היה חלק ממנה. אבל האמת שהוא כבר לא ממש מתנהג כמוהם. אבל הוא עדיין בתדמית, כלומר, התדמית שלו בחברה זה תדמית של שובב.
אתה מתייחס לסלח לשניים שנוכלים לו, מקבלים אותו,
כאילו,
מה
שקרה
שאנחנו
מתייחסים אליו? שאלה טובה, כאילו, אני לא יודע. אני לא יודע. הוא מקבל, מקבלים או לא מקבלים, זה מה שהוא כותב, אבל
הרמב"ם יודע מה הוא חזר או לא. אז בטח זה
כן, לא, ומה שהרמב"ם מנסה לרמוז, שאדם ששב רק בסתר, הוא לא לגמרי שב בתשובה.
מה זה בסתר? מה זה בסתר? איך אני יודעים? אם זה בסתר, איך אני יודעים מה קורה?
שאלה מצוינת, אני לא יודע את התשובות. אני קראתי לכם את הדברים, אני אקרא את זה עוד פעם. כל הרשעים והמומרים, וכיוצא בהם, שחזרו בתשובה, בין בגלוי, בין במטמוניות, מקבלים אותם, שנאמר שוב בנים שובבים, זה כנראה הולך על מי? על הקדוש ברוך הוא, בוא ננסה לקרוא ככה, אוקיי? אף על פי שעדיין שובבו, שרי בסתר שב ולא בגלוי, אז אולי הוא לא בעל תשובה, מקבלים אותו בתשובה. אבל הרמב״ם, אני אומר ככה, לאור השאלות שלכם, אוקיי? נראה שהרמב״ם מפרש את זה על האם אפשר לחזור בתשובה או לא, אבל לא לשאלה אם אנחנו נסמוך עליו, אלא האם התשובה הזאת נחשבת תשובה, האם היא התקבלה או לא. בעצם מה שהרמב״ם אומר, יש פה תשובה חלקית. וגם תשובה חלקית היא סוג של תשובה. הוא שב בסתר, אז יש פה את תשובה. תשאל אותי למה נפקא מינה, לניקוד שלו בשמיים, לא יודע, בסדר? אני לא יודע לגמרי, בסדר? אני כן מבין איך הוא קורא את הסוגיה, כן? כלומר, השובבים בסוגיה, ברש"י זה בזמן שהוא חטא. ברמב"ם השובבים זה בזמן שהוא חוזר בתשובה. זה מסמל פער בין הפרסיה שלו לבין הסתר שלו. הוא ככה מפרש את זה, כן. עדיין לא אוהבים את זה, כן.
אני חושב שאתה חושב להפך.
זה הפך.
שוב בפרהסיה, או אישה לא עוזרו סהבים, או כזה, הוא עושה אותו דבר, בבית.
כן.
חשבתי ממש
להפך. הבית שמה שאתה אומר לא נכנס במילים, כן, כי מה רב יהודה אומר? חזרו במטמוניות, לא. חזרו במטמוניות אין מקבלים, בפרהסיה מקבלים.
ולמה?
הוא מעניין, כלומר, זה מאוד מעניין, בעצם מה השאלה שמתעוררה פה? אתה אומר, אדם בפרסיה עושה הצגה, במטמוניות זה האמת שלו. הם אומרים הפוך, בפרסיה הוא רוצה להרוויח, שכולם, זה כמו החבר'ה שלושים כיפה בבית משפט, בסדר? אתה מכיר? תופעה ידועה, כן? פתאום כיפה גדולה נוחתת על הראש שלהם, כן? זה בפרסיה. אבל בוא נראה מי אתה, מה המעשים שלך. אני לא יודע, מה שברור לי זה שזה הפירוש, וגם ברור לי שמי שמאוד לא אהב את הפירוש הזה, זה התוספות, וששאלו איך בכלל מישהו מעלה בדעתו, שרבי מאיר ורבי יהודה חשבו, שאדם שחוזר בתשובה שלא נקבל אותו. איך, כמו, אז הרמב״ם אין את השאלה הזאת, למה? הוא פשוט פסק, כמו אותו הזוג. אבל איך מישהו בכלל העלה בדעתו שמישהו חלק על זה? זה שנית גם וכולן הזה הוא מוזר. זאת האמת. האמת צריכה להיאמר. כאילו, איפה הרישה? איפה היא נמצאת? שמישהו ימצא אותו באיזשהו מקום, כן? אבל אם תראו תוספות, דיבור מתחיל וכולן שחזרו בהם. פרש הקונטרס הגזלנים ועמי הארץ וקשיה וכי עם הארץ לא יוכל לעשות תשובה ועוד דלשון עולמית משמע שבר קיבלו אותם פעם אחרת ועוד קשה ופה התוספות שמו לב לכלי פרשני מאוד חשוב שמשתמשים בו הרבה מאוד והפילולוגיה וזה שיש לברייתא הזאת מקבילה במסכת בחורות שהיום סיימנו אותה בדף יומי מי שבקצב, כן? אם הוא קיבל הנחה רק עמוד אחד אז מי שהיה לו פיגור היה יכול לסגור בבחורות למד א' יהיה הברייתא הזאת מופיעה ושם מופיע גם רישא שכנראה קשורה לברייתא הזאת וסביר מאוד להניח שצריך לקשר את הווכולן לרישא שמופיעה שבעצם יש פה תופעה אני אתאר את זה מבחינה פילולוגית שאם יש לי סוגיה שהיא חלקית במקום אחד ומלאה במקום אחר אז מה יותר סביר שיכתבו סוגיה חלקית או סוגיה מלאה מלאה נכון יש להניח שהסוגיה המקורית היא בבחורות פרסו את כל העירייה ואז האורחים של העבודה הזרה מה הם עשו הם העבירו חלק מהסוגיה ולא העבירו את ההתחלה אז אנחנו עומדים עם פה פעור מההתחלה אבל אם אתה יודע שמדובר בעברה לכן אני אומר הנושא של העברות הוא כלי פרשני אם אתה יודע לקרוא את הטקסט במקור, אז הוא יכול להסביר לך את ההקשר שבו הדברים נאמרו, כן? והאמת היא שהפירוש הזה, רש"י בעצמו פירש אותו, מה שהם הולכים להציע במסכת בחורות, ורש"י בעצמו כבר זיהה שהברייתא שלנו, גם ראיתם שזה לא רק, תסתכלו מסורת הש"ס, אין לו רק מקבילה בבחורות, גם יש לו מקבילה בתוספתא דמאי. ומי שילך לתוספתא דמאי, הוא בוודאי יראה גם את הרישא. ושם הוא באמת יראה שההקשר נראה לא הפירוש שעריף ורשי נתנו כאן, אלא ההקשר נראה הקשר אחר. אני רק אגיד, הערה עקרונית, גם אם מישהו פילולוג דגול והוא מזהה סוגיה מקורית ושיש העברה, זה לא מחייב שחייבים לקרוא אותו כמו הצורה המקורית. דיינו, המעבירים אולי יצרו לסוגיה משמעות חדשה, כלומר ברגע שהם ניתקו אותה מההקשר המקורי שלה, הטקסט במקום החדש יכול לקרח בצורה אחרת, זה כמו קצת דומה, אני אעזור לכם להבין, כשעושים copy paste במחשב, אז כשעושים copy paste אז מקבלים חלונית כזאת שיש בה כמה אפשרויות, או לשמור על עיצוב המקור, או להתאים לעיצוב של היעד, כן? או לשלב אותם, אז זה בדיוק השאלה שעולה כאן, זה ברור שמי שלומד בחורות, כלומר למה רש"י בבחורות פירש איכשהו פירש שם? כי בבחורות אי אפשר לפרש אחרת, בבחורות מופיעה הרישה, וזה שבבחורות זה נקרא בצורה אחת, לא מחייב שבמסכת עבודה זרה, שהוא יהיה חייב להיקרא ככה, כי ברגע שהלך הרישה, אתה יכול להדביק לו רישה אחר, כן? אז אני רק אעיר שמה הפירוש הזה, אז הוא עולה בצורה מאוד מאוד ברורה וחזקה מהתוספתא, בדמאי, שם התוספתא מדברת על אדם שמקבל חברות. זוכרים את הרש"י פה עם החבר ועם הארץ, שלא הבנו מאיפה זה בא? אפילו ברש"י פה יש איזה צליל שהוא זוכר, הוא יודע את מה שכתוב במסכת בחורות, הוא נתן לעצמו את החירות לפרש באופן עצמאי, אבל הוא כן רמז לזה, כן? מה מדובר שם בתוספתא? קודם כל, איך אדם הופך להיות חבר? מה זה חבר? זה אדם, נאמר פה קודם, זה גם אדם שנאמן לתרומות ומעשרות, וזה גם אדם שמקפיד על תומה וטהרה, ויש שם תיאור שלם בכל פרק ב' בתוספת השדמי, איך מקבלים חברות, מה צריך להתחייב, מה אדם צריך לקבל על עצמו, ואז בהלכה ת' מתארים מה קורה לאדם שהוא קיבל על עצמו חברות, ואז מה הוא עשה? הוא נסוק מזה, הוא ביטל את הכרטיס חבר, הוא לא חידש את המנוי. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, להיות חבר זה סגנון חיים, זה לא רק אני רוצה להתקבל למועדון. מי שקונה מנוי לחדר כושר צריך לבוא לחדר כושר ולהשתמש בו, כן? כמו מי שעשה דיאטה והוא לא שינה את הרגלי האכילה שלו, הוא יעלה חזרה במשקל. אז הברייתא שם אומרת, וכולם שחזרו בהם, אין מקבלים אותם עולמית דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, היית במועדון, עזבת אותו, עכשיו אתה רוצה לחזור, אז אומרים, אנחנו מאוד מצטערים, אתה הוכחת שאין לך את מה? את עמוד השדרה להיות במועדון הזה. המועדון הזה הוא לרצי מרתון, המועדון הזה הוא לאנשים חזקים. זה, אתה יכול לחזור בתשובה ולהתחרט על חטאיך, אבל אם נרצה שתהיה במועדון האקסקלוסיבי הזה, אתה לא יכול. אז זה רבי יהודה אומר, בוא נראה מה עשית עם המנוי, כן? אם אתה זרקת את המנוי לפח בפרסיה, קראת אותו, אמרת, איכס המועדון הזה, אני לא, לא רוצה, אז לא נקבל אותך חזרה. אבל אם, פשוט לא הופעת כמה פעמים לחדר כושר, כן? אז אתה עדיין מראה כבוד, אז אפשר לקבל אותך חזרה, אז עכשיו אתה תהיה יותר מתמיד, כן? כמובן, מה לא מופיע שם? היקדה אמרה, כן? אז באמת רש"י במסכת בכורות, רש"י כותב, אני מקריא, וכולם שחזרו בהם, סייפה דאח ברייטה דלאלי קטני, הידי קטני הבא לקבל דברי חברות, חוץ מדבר אחד. וכן, כהן שקיבל עליו דבר קרונה חוץ מדבר אחד, ועל זה אומר רש"י, והזה הבא ברייטה בכולם שחזרו בהם, הם מקבלים אותם עולמית, בתוספתא דמסכת בנה, בדמי. רש"י ממש ידע, הסתכל בתוספתא, הכיר בדיוק את כל ההקשר. עדיין, בעבודה זרה הוא נותן עצמו לפרש אחרת, אבל התוספות אצלנו בוחרים גם בעבודה זרה להסביר בכיוון שרש"י הסביר במסכת בכורות. ומה שהתוספות אומרים, צריך עכשיו לקרוא מחדש את כל הסוגיה, בסדר? כמו שקראתי כבר בברייתא, כן, אומרים תוספות, וכך נראה לפרש, עמי הארץ החשודים על המעשרות ושביעית, וכבר קיבלו עליהם דברי חברות, ועתה חזרו לסורן, ונחלקו אם יקבלו מאוד, ובמסכת דמי מיטניה ועדי ההיא ועם הארץ שקיבלו עליהם דברי חברות, ואחי פירושו. וכולם שקיבלו עליהם דברי חברות וחזרו לסורן, אין מקבלים אותם עולמית. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, חזרו במטמוניות, תראו, שחזרו לסורן בסתר ובפרסיה נוהגים דברי חברות, אין נוהגים, אין מקבלים אותם לפי שהם גודבים דעת הבריאות. אז אהרן, עכשיו זה ההסבר שלך, ראית? טוב שהיה לך סבלנות ואתה עוד אותנו, כן? ראית? פה ממש הם מסבירים ככה, כן? כלומר, הוא מסביר שאם הם חזרו במטמוניות, חזרו לסורן בסתר, כי בפרסיה הם המשיכו לעשות דאווין, כן, הם מקבלים אותם, לפי שהם גולבים דעת הבריאות, אבל אם חזרו לסורן בפרסיה, שאינם גולבים דעת הבריאות, אז מקבלים אותם, דוודאי אם יעשו תשובה יקיימוה. וכדם הרי עשו דברים במטמוניות, פירוש שכבר עשו בדברי חברות, אף במטמוניות, כלומר, אם ראינו אותם, מתנהגים כמו חבר כשאף אחד לא רואה אותם. עכשיו צריך להסביר את כל היקד האמרי, שלא מופיע בתוספתא. אז הוא מסביר, ראינו שהוא ממש מחויב לרעיון של החברות, אפילו כשאף אחד לא מסתכל הוא מקפיד על זה. כן, אז ודאי, מקבלים אותם, למה? כי מאחר שהתאמצו כל כך בתשובה, שאף בצנעה החזיקו בה, אין להדיחם, הם חזרו ונכשלו. אבל אם, ושכבר לא עשו דברי חברות אלא בפרסיה, הם מקבלים אותם, כי שמה בסתר היו עושים עבירות והיו מרתין הבריאות. עכשיו, זה עד כאן הסוגיה הזאת, אנחנו רוצים להתקדם, בסדר? אז אנחנו עוברים למשנה הבאה, האמת, שהמשנה הבאה פה, וגם רוב הגמרא כאן, זה סוג של חזרה, אבל יש פה מימד חדש, וננסה גם לחזור וגם להקפיד על המימד החדש. כן, אומרת המשנה, רבי ישמעאל אומר, שלושה לפניהם או שלושה לאחריהם אסור, וחכמים אומרים, לפני ידיהן אסור, לאחר ידיהן מותר. לגבי דינו של רבי ישמעאל, כבר עמדנו על כך בלימוד שלנו, שלכאורה הוא מהווה מקור מאוד חשוב בדיון הארוך שהיה, מה טעם האיסור. כי אם טעם האיסור הוא לפני עיוור, אז למה שיהיה אסור אחרי? יותר מסתבר שבדברי רבי ישמעאל איזו תפיסה משתקפת, שהאיסור כנראה קשור ב אז אילו מודה, ואולי הוא אז אילו מודה גם באיסרו חג, באפטר פארטי, כן? הוא עדיין בהי של החג, אז הוא ממשיך, קוראים לו דברים טובים, הוא עדיין מודה לאל שלו, ולכן זה נאסר. עם זאת, אתם יודעים ששערי פירושים לא ננעלו, יש ראשונים שאמרו, לא, רבי ישמעאל יכול להתאים גם לטעם שלפני עיוור, וזה למשל מופיע כך ברייבד, הרייבד כותב בפירושו למשנה, איקה למיימר טעם עד רבי ישמעאל משום דגזר, תלתה בתראי עתו קמאי, ומה זה גזרה? אינמי סביר למשום דמודה וגימה בתראי אינמי הקטרי. אז בהסבר השני הוא אומר, זה ממש, זה רק להסתדר לת... אבל הוא מוכן להסביר לפי שתי הדעות, כן, זה, אז לכן הכרעה אין, אבל ברור שהפירוש היותר מרווח במשנה אז בדברי רבי ישמעאל הוא שזה הטעם של אז אילו מודה, וחכמים חולקים, עשו רק לפני ידיהן ולא אחרי. אבל זה אומרת הגמרא, אמר רב תחליף אמר רב דימי אמר שמואל, יום א' לדברי רבי ישמעאל לעולם אסור, וכבר למדנו את הגמרא הזאת בדבר, וזה רק נחזור עליו מאוד מהר. רואים פה בצד במסורת השס, דברי רבי ישמעאל, יום עבודת כוכבים לעולם אסור. מחקו את האלף, it's not Sunday. בסדר? אבל, והגמרא לפעמים כתוב יום א', מישהו זוכר מה היה כתוב בגמרא בדף ו' וכתבי היד, וגם הוכחנו שברשי זה מה שכתוב? היה כתוב יום נוצרי. וגם ראינו שברמב"ם מפורש, הכוונה Sunday. זה ברור שיש פה סיפור שרבי ישמעאל, סליחה, שרב תחליפה ברב דימי בשם שמואל, אני אומר, משון הגמרא יום נוצרי, וכך הבין הרמב"ם כפשוטה את הגמרא, מדברת על סנדי, מה שבעצם נאמר, שלפי רבי ישמעאל, יהודי שחי בארץ נוצרית, לא יכול לעסוק במסחר. למה? כי יום ראשון אסור, שלושה ימים לפני כן אסור, ושלושה ימים אחרי כן אסור, אז זה שבעה ימים, כל השבוע אסור. עכשיו, יהודים שחיו אבל הרמב"ם באמת חשב ככה, הרמב"ם חשב שיהודי בארץ נוצרית לא יכול להיות סוחר, לא יכול. לעומת זאת, חלק מכל מה שלמדנו פה, של איך מצמצמים את האיסור, כי יהודים עסקו במסחר, וזו מגבלה איומה, אז בתוך זה גם יש את כל הריכוחים, אז ההגעה שזה לא יום נוצרי וכו' וכו'. בסדר? אוקיי. וחכמים אומרים, לפני ידיין אסור, לאחר ידיין מותר. שואלת הגמרא, חכמים, אינו תנא קמא. זו, האמת שפה יש הנחה פרשנית, שזה לא הכרח להניח אותה, אבל הסוגיה מניחה אותה. אפשר היה לומר שהחכמים שמופיעים עם רבי ישמעאל, הם מופיעים במסגרת ויכוח, כשמה הם מייצגים, איזה עמדה הם מייצגים? את העמדה שהובאה קודם לכם במשנה. הרי המשנה אמרה ששלושה ימים, שלפני עדיין של עובדי כוכבים שלושה ימים אסור. בא רבי ישמעאל ומה אומר? גם שלושה אחריהם. אז חכמים אומרים לו, מה פתאום? לא מוכנים לקבל את דבריך. בסדר? אבל הגמרא ברור שיש פה דעה נוספת. שכן, הגמרא מניחה שאילו רצינו רק לומר שיש מחלוקת, אז תנא קמא אמרו שלושה ימים, רבי ישמעאל אמר, גם אחריהם. למה צריך לחזור על דעת חכמים? כלומר, עכשיו אני אומר אותו, הפילולוגים אולי היו מורים שהיה פה מקור אחר עם ויכוח, וצירפו את המקורות, אבל הגמרא כאילו מניחה כדבר פשוט שלא רק רצינו לומר שרחמים חולקים על רבי ישמעאל, אנחנו יודעים את זה גם בלי תוספת המשפט הזה. אז כנראה המשפט הזה בא לומר משהו אחר. עוד דבר שכנראה הם שמו לב אליו זה שהניסוח של דברי חכמים הוא לא במדויק, הוא לא בדיוק תואם את הניסוח של תנא קמא. דיינו בעוד שתנא קמא אומרים, אני קורא, לפני עדיהן של עובדי כוכבים שלושה ימים, פה כתוב לפני עדיהן אסור, לאחר עדיהן מותר. אין פה פירוט של הימים, שימו לב, אין פירוט של שלושה. אז אולי הסוגיה תאמר לעצמה, מיד נראה את זה, הסוגיה תאמר לעצמה, אולי חכמים פה חושבים שהאיסור הוא לאו דווקא שלושה ימים, כלומר בעצם מה הסוגיה כאילו מנצלת? אני אומר, אני לא בטוח שזה היה הכרח בפשט לחשוב ככה. אבל אתם זוכרים שהסוגיה קשה לה מאוד עם האיסור הזה של שלושה ימים? אז בעוד שברור שהמוקד של המשנה הוא שחכמים חולקים הרבי ישמעאל, אם זה אסור אחרי, הסוגיה תמנף את זה כדי שיהיה מישהו שיגיד שגם לפני זה לא שלושה ימים. כי הם לא אומרים, הם לא אומרים שלושה ימים. הם רק כתוב, לפני עדיין, טוב, לפני עדיין, אולי זה פחות משלושה ימים. וזה, ומה שהסוגיה בעצם עושה, היא מניחה שיש מחלוקת, והיא בעצם חוזרת לכל מה שלמדנו, והיא תציע שכל מיני דברים שלמדנו, הם נתונים במחלוקת. מה שיהיה מאוד מעניין לראות, זה איך היא יודעת למי לייחס מה. אתם מבינים מה שאני אומר? איך היא תדע מי מהתנאים יתפוס כ-X ומי כ-Y. אז יש פה כלל שרשי כותב אותו מלך הפירוש על הסוגיה, שיש להניח שכשבים עוד תוספת של שיטה שהיא באה להוסיף על הראשון. אז במה זה מילים מאוד פשוטות, ההנחה תהיה שאם אני אציע שהם חולקים באיזושהי מחלוקת, שהחכמים והמשנה שהם רבי ישמעאל הם יהיו אמורים להחמיר יותר. אבל מי שהולך לאורך הסוגיה כאן יראה שזה לא עובד ככה. יתרה מזאת, זה לא רק שהסוגיה לא תמיד תציע שהחכמים מחמירים, אלא שפעם היא תציע ככה ופעם ככה, והשאלה שרשי לאורך כל הפירוש שלו על הסוגיה, רשי שאל את עצמו זה, מה הנחה את אורחי הסוגיה כשהם הציעו למי לייחס, מה שרשי בעצם אומר, לעתים הסוגיה עובדת עם הכלל הזה שהחכמים המאוחרים כנראה באו להוסיף משהו, ולעתים הסוגיה פשוט מדייקת בלשון. אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. מצד אחד מי שלומד את הסוגיה כאן יכול לחשוב, זה סתם מלבשה, החליטו שיש מחלוקת ועכשיו מלבישים עליהם כל מיני מחלוקות, כל מיני נושאים שקיימים. אבל האמת מה שרשי מנסה לומר זה גם נכנס במילים. בעצם הלב הוא מה שאמרתי לכם לפני רגע, שבחכמים לא כתוב שלושה. אז בואו נעבור עליהם ממש נראה את זה, אוקיי? חכמים אין אותם מכמה. אז אומרת הגמרא, אין ולא עדיין איקה ביניו. זוכרים, זה נושא שלמדנו בדף עמוד ב' ועמוד א', האם השלושה ימים זה שלושה ימים לפני יום העד או כולל יום העד, נכון? זוכרים את זה? אז אומרת הגמרא ככה, תנקמה סבר אין ולא עדיין, כלומר פה תנקמה הם המחמירים יותר, ורבנן בתראי סברי אין ועדיין, הם מקילים יותר, כלומר רבנן בתראי מורידים יום. זה נעשה כאן, הבטראי מקילים בגלל המילים. כלומר, הגמרא שם, מי שזוכר אותה בדף, הגמרא אמרה, זה ברור שזה הן ולא עדיין בגלל לשון המשנה בדף ב', אבל בתנא קמא, ברבנן בטראי זה לא כתוב. אז לכן מה אני יכול להציע? שם, פחות, אוקיי, הלאה. איבי תימא נשא ונתן איקה ביניו. זוכרים מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש בבבא עמוד ב', המשנה אמרה שאסור לשאת ולתת, ואם נסעת ונתת, לא שמעת על הגזרה, פתחת את החנות, מכרת, אז הגמרא הביאה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. אז עכשיו פה תראו, עכשיו הכיוון מתהפך, זה הופך להיות לחומרה, הרבנן בתראי. אומרת הגמרא, תנא קמא סבר נסע ונתן מותר, ורבנן בתראי סברי נסע ונתן אסור. למה הכיוון התהפך, או איך בכלל הפילו את זה? אז אומר רשי, רבנן בתראי סברי נסע ונתן אסור, סתם הקאמרינן, ולא קטני אסור לשאת ולתת כתנא קמא, דמשמע לכתחילה הוא דלא הדיעבד שפיר דמי. מה שרשי מציע זה דיוק בלשון. למה? כי מה אומרים תנא קמא במשנה בדף בית עמוד א', הם אוסרים לשאת ולתת, הם אוסרים על הגברה לשאת ולתת. מה הם לא אומרים? שהמסע ומתן אסור, שהתוצאה אסורה. ומה כתוב במשנה בדברי חכמים, רבנן בתראי? אסור, כתוב אסור מותר. אז אסור, יהיה אפשר להציע שהוא אוסר גם את תוצאות הנסחה. אוקיי, הלאה, ממשיכה הגמרא ואומרת, וי ביתם עד שמואל יכווניו, זה אמר שמואל בגולה אין אסור אלא יום אדם. זה לא פגשנו קודם, אבל כבר למדנו את זה גם. כי כשעסקנו בסוגיה של שלושה ימים, אז אמרתי לכם, באמת תדעו, יש מי שאומר שזה יום אחד. זה שמואל על הגולה, וראינו גם שני הסברים ברשי, גם את הרשי הזה כבר למדנו. למה בגולה זה רק יום אחד? אז רשי נתן שני הסברים, או שהם לא כאלה דתיים, הם לא כל כך מקפידים כמו הגויים בארץ ישראל, או שרשי אומר, בעל איבה, אנחנו פחדים מהגויים, שזה אחד מהיתרים הגדולים שהראשונים דיברו עליהם. מה, יהודים דווקא בימים הכי עמוסים של המסחר הסברו את החנויות? אז לדעת רשי זה הסבר דברי שמואל. אז פה אומרת הגמרא, תנא קמא איקלי דשמואל, או לפי תנא קמא אז בגולה רק יום אחד, רבנן בתראי ליתלו דשמואל, כן? למה, איך הגיעו למסקנה הזאת? אז אומר רש"י, רבנן בתראי ליתלו דשמואל, דכיוון דלא מסיים בעדיה במאי פליגי, איכא למימר לתפויה יתו. פה רש"י לא מצא כאן אחיזה בהבדל בניסוח שלהם. אין שום סיבה לחשוב שחכמים יותר או פחות מתנא קמא יחשבו שהגולה שונה. נכון, המשנה דיברה על ארץ ישראל כנראה. אבל איך אתה יודע מה אחד מהם חושב על גולה? אז לכן פה, בהיעדר האחיזה הטקסטואלית, אז מה רש"י עושה? אוחז באיזה כלל? שהבטראי באו לתפויה. אוקיי, להוסיף, כן? אוקיי, הלאה. אומרת הגמרא, בי תימא דנחום עמדי איכא בנייהו, דתניא, גם זה כבר למד עוד נחום עמדי הזה, זה בתחילת התוספתא של עבודה זרה. דתניא, נחום עמדי אומר, אינו אסור אלא יום אחד לפני עדיהן, כלומר, הוא בכלל אוסר יום אחד בכל העולם, לא רק בגולה. ועכשיו תראו איך זה מתהפך. אומרת הגמרא, דתנא קמא ליק לנחום עמדי, רבנן בתראי איתו לנחום עמדי. למה? אז מאוד פשוט, כבר דיברנו. תנא קמא אמרו שלושה ימים, רבנן בתראי אמרו לפני, עדיין אסור, לא אמרו כמה. אבל תראו איך זה, קודם רבנן בתראי החמירו, פה פתאום הם מקילים, זה בגלל מה שתיארתי. כשיש אחיזה בטקסט, אז אנחנו לפי הטקסט. ובעצם אם אתה רוצה נחום עמדי, שגם בארץ ישראל זה לא שלושה ימים, אז דווקא ברבנן בתראי יותר מתאימים. לעומת זאת, אם אתה מציע הבדל בין גולה, אין שום, אין מה לדייק בטקסט, אז רש"י פתאום מפעיל את הכלל של הבתראי באו לתפויה, להוסיף, אוקיי? בכל מקרה, מה שיש לנו כאן זה משהו שלמדנים אוהבים לעשות. רוצים להציע שמשרשרים מחלוקת על, ברור שהם חולקים, אבל על מה? בעצם השאלה שזה מציף לנו כלומדים, האם ההצעות של החכמים, של האמוראים, זה עולה מתוך הטקסט, או אם אנחנו מטילים מבחוץ. גם בלמדנות, הרבה מאוד פעמים השאלה הזאת, האם הלמדנות חושפת כוונה בתוך המילים, האם הלמדנות מבחוץ היא מטילה את זה, אוקיי? אני אגיד לכם המילה, משפט אחד, הרב מבריסק, מי שיתרגל ללמוד בו, יראה שהלמדנות צומחת מתוך הטקסט, תמיד. הוא פשוט יודע לקרוא רמב"ם מצוין. הוא יודע להראות שבמילים יש הבדלים. אבל היום מאוד נפוץ בהרבה ישיבות שהוא צריך לתת שיעור כלולי, אז מבחוץ מטילים למדנות, כן? אז יש לנו פה דוגמה איך שניהם נעשים בתוך אותה סוגיה, אוקיי? בכל מקרה, עכשיו הגמרא מחליטה ללמוד נחום עמדי. ומה שהגמרא החליטה זה, בוא נביא את כל מה שאנחנו יודעים על נחום עמדי, והאמת שהגמרא מביאה פה עמדה שמה שנחום עמדי אומר זה דברים מופרכים שאין לו אומרם ושזה אפילו לא תורה בכלל, כן, בוא נראה. גופה, נחום עמדי אומר אינו אסור אלא יום אחד לפני עדן. אמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר. מה זה נשתקע הדבר ולא נאמר? אומר רש"י, לא יצא דבר זה מפי אדם לעולם. כלומר, זה כל כך לא יכול להיות שיש מישהו שיחשוב שהאיסור הוא רק יום אחד, שזה כנראה נזויף, הוא לא אמר את זה. אתם יודעים שזה כלי מאוד חזק בעולם המסורתי. אני רוצה קצת טיפה לעמוד על זה. בעולם המסורת אנחנו לא חולקים על החוליות הקודמות לנו. אסור לנו. אבל מותר לנו להגיד שהם לא אמרו כל מיני דברים שטוענים שהם אמרו, כן? אני אביא לכם, פה זה דוגמה לזה, אבל אני אביא לכם דוגמה לזה מרמושה פיינשטיין. לפני כ-40 שנה, יהודי באמת צדיק, בשם לנגה, מהיהודים החרדים היקים, שהם משכילים והם חרדים, הוציא לאור מכתביית פירוש הרב יהודה חסיד על התורה. ויש שם, בכמה מקומות, הוא מאיר על פסוקים בתורה שהם מאוחרים, שהם לא ממשה רבנו, הם הוספו מאוחר יותר, מה שכמובן נגד אמונות יסוד של הרבה יהודים. ומה שפיינשטיין אמר זה מזויף, זה בטוח שבודה חסיד לא כתב את הפירוש הזה, נפל זיוף לידיים של לנגה. אז לנגה ניסה לאסוף את כל העותקים, ובזה אתם יודעים מה הוא עשה לאלה שהוא לא הצליח לאסוף, מה שנקרא collector's item. יודעים מה זה collector's item? הקפיץ את המחיר, אוקיי, בסדר. בספרי הבלון שבות יש להם עותק. לא בדקתי באוצר החוכמה, אם הם שמו או לא, אבל זה קליק הזה, כן. שמעתי פעם מאבא, זיכרונו לברכה. הזכרתי לך מושי קודם שביקרתי את הרב הוטנר פעם. אוקיי. אז בתוך כדי הביקור שאבא לקח אותנו לרב הוטנר, אבא הזכיר לו את הרמב"ן על התורה בפרשת חוקותיי, שם הרמב"ן אומר שהמדרגה הרוחנית הגבוהה שמי שבוטח בהשם זה שהוא לא הולך לרופאים, מתפלל. ובחיים, אולי שמעתם קצת סיפורים עליו, כמה הוא הקפיד על פיקוח נפש. רב חיים כל כך לא היה מסוגל לקבל את הדברים, שרב חיים אמר שזה בטוח זיוף, לא יצא מידי הרמב"ן, מישהו השחיל את זה שם. אני זוכר את הרב הוטנר מחייך ואומר, הוא בטוח שהרמב"ן אמר את זה, והוא גם בטוח שרב חיים היה משוכנע שהרמב"ן לא היה יכול להגיד את זה, כן? אבל הכלי במסורת, אתה לא חולק על הרמב"ן. למרות שלמה לא, אתה יכול להגיד, הרמב"ן בטוח עכשיו אחרת מהרמב"ן, אז אני אהיה כמו הרמב"ן, אבל לפעמים יש דברים שאתה אומר, זה לא יכול להיות בכלל, את זאת ג'ויש, אז הוא מסתום הוא גם לא אמר את זה, אפשר גם לעשות הפוך, אפשר גם להמציא שיטות, זה גם אתם יודעים. נספר לכם גם איזה סיפור על רב חיים. איסור תלמוד תורה על האבלים הוא מאוד קשה לתלמידי חכמים, שיש להם התמכרות לתורה. גם תשעה באב קשה להם. אז האמת זה לא כל כך נורא, כי מותר ללמוד דברים הרעים, אז מה הבעיה? אבל בסדר. אבל שמעתי פעם מסבא את הדבר הבא. השולחן ערוך כותב בהלכות תשעה באב, יש אומרים שאסור להרהר בדברי תורה בתשעה באב. אז רב חיים אמר, אם יש אומרים שאסור, אז יש אומרים שמותר, הלכה כמותם. עכשיו, אני יודע מי זה יש אומרים שמותר, מי זה? זה רב חיים. תבינו, כשהמחבר אומר, יש אומרים, הוא לא מתכוון שהוא מגיע שתי דעות. כוונה, אף אחד לא כתב על זה, ויש אחד שכתב על זה. זאת הכוונה, כן? אבל אני לא רוצה להאריך, כי אני רוצה לגמור את הסוגיה. אני רק מעיר, המסורת, יש בתוכה דינמיקה מאוד, מאוד, הייתי אומר, מפותלת, שמצד אחד היא נאמנה לכללים, היא מאוד לצורה הכי פשוטה, המאוחרים לא חולקים על הקדמונים, אבל מי קובע מה הקדמונים אמרו? המאוחרים. זה אחד מהכלים. אז רש"י אומר, משתקע הדבר, הוא לא אמר את זה. בסדר? כן, לא, לא יצא הדבר הזה מפי אדם לעולם. הם אומרים, תמחקו את זה, זה לא נאמר. ככה נראה בפירוש הראשון. פירוש שני, לא יצא דבר זה לחוץ. כלומר, נחום עמדי אמר את זה, אבל אנחנו נשתיק אותו, לא ניתן לאף אחד לדעת את זה. זו דעה. אני אומר את זה ככה, אם בעולם של חכמים אנחנו מכירים את הפלורליזם, את האלו ואלו דברי אלוקים חיים, אני אומר את זה בצורה פשוטה, שתי הדעות הן תורה. שאני לומד דעת בית שמי, גם אם נפסק נגדם, זה לא שאני לא לומד תורה. אני לומד תורה, אבל אני לא נוהג כמוהם. אבל כשאני פוגש משתקע הדבר, מה מנסים להגיד? הדעה הזאת היא לא תורה. האמת שהדוגמה של בית שמי לא הייתה טובה, כי יש מקורות בספרות חז"ל שנראה שגם לבית שמי רצו ככה לומר. בוא ניקח את רבי טרפון, שהוא מנסה לקיים שיטת בית שמי, כשהוא הולך בדרך והוא שוכב לומר קריאת שמע, ומה אומרים לו? על חבל שלא באמת קרה לך מה הם בעצם מנסים להגיד לו. ההתנהגות שהתנהגת היא לא לפי עמדה הלכתית. אפשר האמת לראות את זה יפה בגמרא בסנהדרין, שמי שטועה בדבר משנה, אז מה שהוא אמר הוא לא כלום, זה לא עמדה תורנית, אבל מי שטועה בשיקול הדעת, הדעה שלו לגיטימית, למרות שזה טעות. למה זה טעות? כי הוא היה צריך לפסוק אחרת, כן? והדעה הזאת קיימת. כלומר, חכמים מכירים את המרחב הזה, מתי דעה, גם אם לא, כמו לנהוג כמוה, זה לא המבחן אם הדעה הזאת היא תורה או לא. כי בית המדרש מכיר כמה דעות, אבל יש מקומות שבאים אומרים, הדעה הזאת, לשכוח אותה, לא לדעת אותה, כן? בין אם טוענים שהיא לא נאמרה, בין אם אומרים היא נאמרה, אבל אבא סיפר לי פעם שבשיעור של הרב הגיע אחד מהרבנים החשובים מהארץ, הוא היה מזמין אותם לתת שיעורים שהוא באים לניו יורק, זה היה אירוע. ופעם אחד מהם בא ואמר שיעור, ובסוף השיעור הרב אמר את המדים, תשכחו את כל מה שהוא אמר, כי עתי זה טעות. האמת שאני לא בטוח שזה הייתה טעות, אבל אני שמעתי על מה הוא אמר, אני לא בטוח, אבל אני רוצה להתקדם. בסדר, אז אומרת הגמרא.
הדעה שלי היא שזה אנחנו מבעדים,
אבל איתה. אתם רוצים שאני אגיד לכם על מה זה היה? אני אגיד לכם, הרב גורן הגיע לניו יורק ב-1957 ונתן שיעור שהוא במבצע סיני עלה עם הספר תורה שלו והשופר שלו על הר סיני, על ג'בל מוסא, והכריז שהוא מקדש בקדושת ארץ ישראל כל חצי האי סיני שבא תחת שלטון של מדינת ישראל. אז הרב אמר להם לשכוח הכל. עכשיו למה אני אומר זה לא כזאת טעות? כי זה נוגע באמת בשאלה מאוד מאוד מהותית שראויה לדיון עמוק. ולפי מה נקבע קדושת ארץ ישראל? לפי הגבולות שעם ישראל כעם החזיק בה. אז יש לנו קדושה ראשונה, שזה כיבוש יהושע וימי בית ראשון. יש לנו קדושה שנייה, שזה ימי שיבת ציון ובית שני. למה האחיזה שלנו, שיש היום מיליוני יהודים בארץ ישראל, עם שלטון ריבוני, עם צבא, למה זה פחות טוב מימי עזרא ובית שני? למה? או במילים אחרות, למה לא נאמר שכל מה שכיום תחת שלטון של מדינת ישראל מתקדש בקדושת ארץ ישראל? מי שכתב על זה דברים מאוד עמוקים זה הרב ישראלי, שיש לו ספר נפלא שנקרא ארץ חמדה, הכל נקרא שם הספר, אבל וזה קשור לפרשת שבוע, הם מעשו בארץ חמדה המרגלים, ארץ ישראל צריך לחמוד, ממש לחמוד אותה. והרב ישראלי דן בזה שם. זה, עכשיו, למה נוח לנו לחשוב שזה טעות? כי נוח לנו שהגבולות של מדינת ישראל לא חופפים את הגבולות ההלכתיים של קדושת הארץ, ושזה מה זה מאפשר לנו? לגדל גידולים בשביעית, זה מאפשר לנו כל מיני קולות בענייני מצוות התלויות בארץ. נוח לנו מאוד שמכפר מימון דרומה אנחנו אומרים, טוב, זה כבר לא ארץ ישראל, זה מאוד נוח לנו. אבל הנגב ממשיך עוד עמוק, כן? אני אומר, שאלה גדולה, בסדר? אבל יש הזדמנויות כאלה גם היום, שרב גדול אומר על רב אחר, משתקע הדבר, אוקיי? אתם אומרים שהוא לא הצליח, בסדר? למה? כי הרב גורן לא אמר שטות, לכן הוא לא הצליח, אוקיי. כי גיליתי לכם, אוקיי, בסדר. מי גילה לי? אבא גילה לי, אוקיי. אז בסדר, בוא נמשיך, אוקיי? אומרת הגמרא, תניא אידך. סליחה, שואלת הגמרא, והאיכא רבנן בתראי דקיים מקוותי. לפני רגע מה אמרנו? שרבנן בתראי כמו נחום עמדי. אז מה זה נשתקע הדבר? אתם ניצלנו אותו בשיר כלולי, אז מה, זה מחקנו אותו? אז אומרת, מה אין חכמים נחום עמדי? גם תראה את רבנן בתראי צריך למחוק עם רבנן בתראי נחום עמדי. אוקיי. עכשיו הגמרא מביאה רשימה של מקרים עם נחום עמדי, אז אנחנו לא, חלקם זה לא המקום להיכנס, אבל נקרא את זה, כן? אומרת הגמרא, תניא אידך, נחום עמדי אומר, מוכרים להם סוס זכר, ופה יש שתי גרסאות, האם וזקן או זקן במלחמה, אמרו לו, נשתקע הדבר ולא נאמר. בואו נסביר רק את הרקע, נלמד זה בעזרת השם, זה בדף י' ת' ו' ת' ז', הסוגיות שם עוסקות באיסור של מסחר בדברים מסוימים לגויים. פה אנחנו לומדים על ימים שאסור, אבל יש דברים שאסור למכור להם. כן, אחד מהם זה נשק. אתם יודעים שמדינת ישראל היא אחד מהמעצמות הגדולות בעולם שמוכרות נשק. כן, נושא מאוד מסובך מבחינה גם מוסרית, זה מכניס המון כסף, אבל זה נושא מאוד מסובך, לא רק מבחינה הלכתית. ואז הגמרא שם מדברת על סוסים, סוסים עם כלי מלחמה. מי שמוכר סוס, זה כמו למכור טנקים, כמו למכור רובים. למי אתה מוכר את הרובים שלך? הדיון על הסוסים בא בתוך דיון יותר רחב שאסור בכלל למכור בהמות גסות, גם לא מוכרים מסעיות, כן? ולמה אסור למכור בהמות גסות? כי מפחדים שיהיה לך לא רק סוכנות רכב, גם יהיה לך ליסינג, השכרה, ואתה תזכיר את הבהמה הגסה שלך או תשיל אותו לגוי, והגוי יעבוד איתו בשבת, ויש דין של שביתת בהמתו. אז היהודי שמחזיק סוכנות ליסינג והוא יזכיר או ישיל לגויים את הרכבים, את הבהמות, הוא מסתבך עם הלכות שבת. כן, עכשיו עם רכבים זה סיפור קצת אחר. למה? כי הרכב לא חייב לנוח, כן? יש נהג שמנהיג אותו, אבל הבהמה יש דין שביתת בהמתו. אז בתוך הדיון שם בא נחום עמדי, ומה נחום עמדי אומר? מותר למכור סוס זכר וזקן במלחמה, כן? עכשיו, למה מותר למכור סוס זכר וזקן? אז פה יש מחלוקת בין רש"י לתוספות אצלנו, אז רק נזכיר את זה בקצרה. רש"י אומר שכשיש מלחמה ואתה מוכר לו סוס זקן, אז אתה בעצם כמו למכור לו טנק בלי תחמושת, כן? כאילו, והוא גם לא יעבוד איתו בשבת. למה? הסוס הזה הוא זקן. אני קורא את רש"י, כן? מוכרים להם סוס זכר זקן בתוך המלחמה, שאינו עלה כלכל, ומילתא דלא שכיחה הוא. כלומר, בעצם לפי רש"י היתרו כי זה מלחמה, וזה מילתא דלא שכיחה, אבל לא עתיד למילא אפילו למכור בהמה אחריתית, כן? דעד אמרי רבנן, אין מוכרים להם בהמה גסה, לא עשו שום שאלה או שכירות, כן? תוספות פה על אתר מביאים בשם רבינו אלחנן, דלאחי נקת זכר במלחמה. למה? כי מה יקרה במלחמה למי שרוכב על סוס כזה? הוא ימות, אז הוא לא ישתמש בו בשבת. כלומר, כאילו, אוקיי, אז אנחנו לא, אני לא ארחיב את זה עכשיו, בסדר, אני אומר בלי נדר, אם יתאים לנו ונגיע לשם, אז נחשוב על מה אנחנו רוצים להרחיב, אוקיי? בכל מקרה, שואלת הגמרא, למה נשתקע הדבר ולא נאמר? ואיקה בן בטרה, דקה איקה ותה, דתנן בן בטרה מתיר בסוס. בן בטרה מתיר בכלל סוסים, אז למה נכון ועדי כזה טועה? מה זה חלקו? הרב גורן לא טועה, יש גם את הרב ישראלי, נכון? כאילו, מה כל כך טועה בנכון המדים? בן בטרה אומר את זה. והוא מוזכר, אז אומרת הגמרא, הם לא אמרו אותו דבר. מה שהגמרא אומרת הוא, בן איו, כמו בן בטרה, מידקה מפליג בן, סליחה, בן בטרה לא מפליג בן זכרים ונקבות. איו מידקה מפליג בן זכרים, אז הוא בכלל פשוט חולק על התפיסה של חכמים, אוקיי? אומר רשי, לא, במטרה מתיר בסוס, לפי שמלאכתו לרכוב עליו, אדם עליו, ואין במלאכה זו חיוב קטן שהחי נושא את עצמו. כלומר, פה אנחנו נכנסים לנושא שהאמת שטוב מאוד להבין אותו גם כשלומדים ספרות אגדה. אני אסביר. לנו אומרים סוס, חמור, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה מסמל, נכון? אבל כשהם ידעו בדיוק מה עושים עם סוס, ידעו בדיוק מה עושים עם חמור, יודעים מי רוכב על מה, זה כמו שהיום אם אנחנו נגיד על מישהו שרוכב על אופנוע זה יהיה משהו אחר ונגיד שהוא נוסע במכונית, וגם נגיד איזה סוג מכונית, נגיד קדילק זה יגיד משהו אחר ונגיד שהוא נוסע בפיאט, כן? או טנדר מסעית. למדתי לא מזמן עם תלמידים במכללה, למדנו על בלעם, הגמרא אצלנו, סליחה, למדנו את זה בדף ד' שבלעם רוכב על הטון. אז מה הגמרא הכניסה בדף ד' ששואלים אותו למה אין לך סוס? אז מה הוא עונה? הסוס במוסך, זוכרים את זה? אז אומרים לו, אז למה הטון ולא חמור? לא נותן להם עוד תירוץ ככה, כי כשחכמים ראו בעין בן אדם על סוס או על חמור, אז מיד אמר להם משהו. עכשיו, זה משהו שלא אמרתי בשיעור, למה? אז אני אשלים. בדקנו מהתלמידים מי רוכב על הטונות בתנך ומי רוכב על חמורים. מגינו דבר מדהים, יש כ-100 הופעות של רכיבה על חמור, והטון מופיע 3 רוכבים בתנך על הטונות, 2 מהם נשים. זה כמו להגיד בלעם רוכב באוטו אדום, לא יודע, כן? מבינים מה אני אומר? כאילו הדרשנים רואים נביא לאומות העולם עשיר שהוא אוהב כסף והוא נוסע באתון. הדרשן מיד אמר משהו פה לא טוב, יהודים תמיד נוסעים על חמור, סוס הוא למשהו אחר. שאלישע בן אבויהו על סוס זה לא סתם, שתדעו, כשהוא רוכב על סוס בשבת זה לא סתם, הסוס אומר משהו, כן? אז חוזרים לפה, בן בטרה אומר סוס נועד לרכיבה של אדם, זה כמו להגיד מכונית, אני מוסיף, זה מכונית יוקרה. חמור לעומת זאת, גם אפשר לרכב עליו, וגם יש לו בגז, בדיוק, כן? זה טנדר, אוקיי? ואנחנו צריכים ללמוד את השפה, כשאתה לומד את השפה, ואני אומר לכם רק, גם בהלכה, וגם בעלי אגדה ידעו בדיוק את השפה, שמה הכל בהמה מסמלת, בתחת תרבותית, שיש משהו חריג, העין שלהם ראתה, הם ידעו למי להלביש, איזה כלי רכב, ממש יפה, כן? אז בן בטרה מתיר סוסים כי אין את החשש של שבת, אבל נחום עמדי זה לא הסיפור שלו, כי נחום עמדי הוא לא מתיר סוסים באופן כללי, למה הוא מתיר? דווקא זכר, זקן, מלחמה. אז זה השתקע, מותר, בעצם מילים אחרות, מותר לחלוק על סוס אבל אסור לחלוק את המחלוקת הפנימית. אוקיי, בואו נתקדם. אוקיי, הלאה, אומרת הגמרא, תניה, נחום עמדי אומר השבט מתעשר זרע וירק וזירים. מה השאלה שאנחנו עולים כאן? שאלה הלכתית מאוד חשובה, והיא תרומות ומעשרות מתבלין. כי מה זה שבט? אומר רשי, זה ירק של תבלין, ומותן פה את השמות בלועזית, אוקיי? אז מה לשבט יש 3 שלבים בגידול. מה 3 השלבים? זרע, ירק וזירים. אומר רשי, בן שלקטו כשהוא ירק, בן שלקטו כשהוא זירין, סליחה שאומר את זה בלועזית, ובן שהניחו עד שצמחו גרעיני זרעו בתוכו והוקשו וחוותן, וצריך לאסר את הזרע מדרבנן, דאורכי למאכלי זרע וירק וזירין, נלקח כולו אבו לוגמר פרי. בעצם מה העיקרון שעולה כאן? שירק המעשר שלו רק מדרבנן, בסדר? מעשר ירק דרבנן מופיע בהרבה גמרות, ותומות ומעשרות מדורייתא רק דגן תירוש ויצהר, ויש מחלוקת ראשונים לגבי פירות האילן. אבל ירק וכולי עלמא ודרבנן. והשאלה היא באיזה שלב גידול הוא כבר נחשב ראוי למאכל. אז יש דעה שזה דווקא הזרע, כי כבר יש גרגירים שאפשר לאכול אותם, אבל בשלבים שהוא עדיין אלים, אז לא. אז מה הנחום המדי אמר? ששבט מתעשרת גם זרע, גם ירק, גם זירין, ועל זה אמרו לו, נשתקע הדבר, אבל לא נאמר, השיטה הזאת חייבים לדחות אותה. וגם פה הגמרא שואלת אותה שאלה, מה היא שואלת? ואיקה רבי אליעזר דקאי כבתי, דצנן רבי אליעזר אומר, השבט מתעשרת זרע, ירק וזירין, זה משנה במעשרות. מתרץ את הגמרא, הטעם בדגנוניתא, כלומר אומר, רש"י הגדל בגינה, כי מי שגדל את זה בגינה, זה ראוי לאכול זרע וירק וזירין, אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק, אלא זרע, כי אין חרדל. אז בשדות אוכלים רק את הזרע, אבל בגינות אוכלים אותו בשלושת השלבים, ולכן צריך להפריש בגינות בכל השלבים, לעומת זאת בשדה רק זרע. אז אני רוצה להזדמנות רק משהו על תרומות ומעשרות מתבלין. בואו נלמד, מי שיש לו בבית אולי עדנית או יש לו גינת תבלינים, חייב תרומות ומעשרות, לא חייב תרומות ומעשרות. אז נכון, אז זה שורה הבאה, תתאפק עוד שורה אחת ואנחנו נגיע. אתה צודק, הם שמו את לחום המדי על הכוונת והם פשוט מחסלים אותו, כן? כל דבר שהוא אמר נשתקע הדבר. אז הגמרא תשאל את השאלה שלך, אתה יודע, היות ושאלת, אוקיי? שאלת הגמרא, אמר לי אבא חבר מניומי לאביי, גברא רבא אתא מאתרין כל מיתא דאמר אמרי נשתקע הדבר ולא נאמר. אז מה הוא אומר? אמר איקא חדא דאבדינן כבתי, משהו אחד טוב הוא עשה, אוקיי? אז זה תשובה לשאלה שלך, כן. אבל בואו, אני רק רוצה להקריא לכם את ההלכות של תרומות ומעשרות מתבלינים, וזה ספר שהוציא מכון התורה והארץ, ספר בשם הלכות הארץ, זה קיצור הלכות מצוות התלויות בארץ. אז הם, תשמעו הד של הסוגיה שלנו פה, הם אומרים ככה, תבלינים שמיועדים לתת טעם לתבשיל, אי אפשר לאכול אותם כמו שהם. זה הסוגיה כאן, על השלבים שהם לא נאכלים. כגון פלפל שחור, אי אפשר לאכול אותו, כן? אז הוא פטור מתרומות ומעשרות, כי הוא לא נאכל. עכשיו זה גמרא בברכות בדף למד ו, וצריך לראות שם את הרקע. ב', תבלינים שאפשר לאכול אותם כמו שהם, גון, פטרוזיליה, כוסברה, אפשר לשים אותם בסלט ולאכול אותם, כן? אז הם חייבים מתרומות ומעשרות, כי הם כמו הזרע, הם נאכלים. במצבים גבוליים, כשלא ברור אם התבלין נאכל, אם לאו יפריש בלא ברכה. ככה הם פוסקים. ואז הם מוסיפים, גם בצמחים שמבשלים את עליהם על מנת להכין מהם תה, יש להבחין בהבחנה דלאל. אם הצמחים אינם נאכלים וזורקים אותם לאחר הבישול, הרי הם פטורים מתרומות ומעשרות, כי אתה רק נהנה מהטעם שלהם. אם הם נאכלים כמו שהם, הרי הם חייבים בתרומות ומעשרות. אם יש עלים שחלק מן האנשים או העדות נוהגים לאכול אותם כגון נענה, יש להפריש מהם לא ברכה. יש אומרים שיש להפריש תרומות ומעשרות מכל עלי התה, זה אומרים זה בשם הרב מרדכי אליהו, והרוצה להחמיר כדעתם יפריש ללא ברכה. אני פעם שוחחתי על זה עם אבא, והוא אמר לי שזה מחלוקת ראשונים, הפרשה מתבלין, ולכן להפריש תמיד בלי ברכה. אבל אם אתה אוכל כוסברה, זה לא תבלין, זה ממש ירק, כן? אבל משהו רק לתבלין בלבד, אז להפריש בלי ברכה. אבל אם זה יכול לאכל, צריך להפריש מזה, בסדר? כן, אז בואו נראה מה שנספיק ממה שכן אומרים כמו, אתה מסכים? אז בואו, יאללה, מהר, יש לנו 5 דקות, בואו ננסה. איקא חדא דאבדינן כבתי, דתניא, אנחנו עמדי אומר, שואל אדם צרכיו בשומע תפילה. אנחנו עמדי לימד אותנו איזו הלכה חשובה, שבשומע תפילה אדם יכול לבקש צרכיו. למה אנחנו בעצם, איזה שדה אנחנו נכנסים? נכנסים פה לשדה שתפילת העמידה היא תפילת קבע. עם נוסחים שחכמים קבעו לנו אותם. האם אדם יכול בתוך התפילה הזאת להכניס גם תפילה אישית? אז כשאנחנו שומעים את דברי נחום המדי, מה אנחנו בעצם שומעים? שבכל הברכות האחרות של תפילת העמידה, לא ראוי שאדם יוסיף תפילה אישית. אני רוצה להוסיף עוד דבר, שהוא אולי יעלה לנו איזו שאלה גדולה לגבי התפילה. התפילה היא נאמרת בלשון רבים. בלשון הגמרא בברכות, שאדם אחד אמר תפילת הדרך בלשון יחיד, זה בא ואמר לו, לעולם ישתף איניש נפשי בעד ידי ציבור. האדם צריך תמיד את התפילות שלו לומר בלשון רבים. כן, יש, עברתי פה שיעורים בקהילה בשבתות, לפני שנתיים נדמה לי, התפילה, ראינו את זה הרבה, הרבה מאוד ממטבעות התפילה שאובות מהמקרא, ואת כולם הופכים ללשון רבים, הכי בולט, הכי מפורסם, זה רפאני השם וירפא בירמיהו. אנחנו קראנו את זה בהפטרה של בחוקותיי, זה איך אנחנו אומרים רפאינו השם ונרפא. אז התפילה נאמרת בלשון רבים, אתה לא יכול להכניס את הצרכים הפרטיים שלך. שאני אומר, מה בעצם? אולי השאלה הענקית שמתעוררת כאן, זה עד כמה אנחנו רוצים להרגיש שהתפילה היא תפילה שלנו. כן? כאילו, האם זה שאמרתי בלשון רבים, כאילו ניתקתי את עצמי, הפכתי את עצמי למנוכר, למילים, אני... אז זה, כשלומדים את הסוגיה הזאת, זה צריך לעמוד ברקע. ומה שנחום המדי בעצם אומר הוא, התפילה זה קבע, חכמים אמרו מה להגיד, אבל מה מיוחד בשומע התפילה ששם אפשר לבקש צרכים? זה פשוט מאוד. זה מעין מה? זה מעין מאסטר. בשמע כולנו לא מבקשים שום דבר ספציפי, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא ישמע את הקול שלנו. אז זה המקום שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ורפאינו הגדירו מה אומרים, הגדירו על מה מתפללים, בכל הברכות. אבל פה, עכשיו יש לזה ביטוי בהלכה שכולנו מכירים, אם אדם שכח להגיד תל ומטר, הוא יכול להשלים אותו בשמע קולנו, כן? יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, ומה אם הוא נזכר אחרי שמע קולנו, לאיפה הוא חוזר? תוסות בברכות, האם הוא חוזר לשמע קולנו או חוזר לברך עלינו? אנחנו פוסקים שחוזר לברך עלינו, כי מה הסברה? המקום שלו באמת איפה הוא? בברך עלינו, קיבלת הזדמנות להשתמש במאסטר, לא השתמשת, אז אתה חוזר למקום שזה המקום שלו, אוקיי? אז זה הממשיכה הגמרא, ברמינה דאהי, אמר ברמינה דאהי, דתליה באש לרב רבי, מולים אחרות, כמו למה שמה אפשר לקבל את דבריו, כי שמה דברי נחום המדי תלויים במה? במחלוקת של תנאים אחרים שהם מאוד מאוד גדולים, כן? כלומר, בעצם נחום המדי, כמו שאמרת...
שוב לא צריכים.
כן, כמעט אמרת את זה, נכון? אוקיי, אז מה זה האש לרב רבי? אז אומרת הגמרא, דתניא רב לזר אומר, שואל אדם צרכה ואחר כך התפלל, שאמר תפילה לעני כי עטוף לפני השם ישפוך שיחו. אין שיחה אלא תפילה, שאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אז הוא מניח שישפוך שיחו זה תפילת הקבע, ולפני כן מה עדיף לעשות? את התפילה הפרטית, תפילה של העני, התפילה שלי. יש שיח ויש תפילה. תפילה זה מה שאני צריך, זה כאילו התפילה בשעת צרה. ומה בעצם משתקף פה? יסוד התפילה הוא בשעת צרה, ויש תפילת קבע. רב לזר אומר, תתחיל באתה, בעצמי הקטן שלך, ואז תגיד את תפילות הקבע. רבי יהושע אומר הפוך, יתפלל ואחר כך ישאל צרכיו, שנאמר, אשפוך לפניו שיחי. אז קודם השיח, שזה כבר הסכמנו, ששיח מה זה? תפילת קבע. ואז צרתי לפניו אגיד, עוד פה ממש המילה מפורשת, כאילו, יש פה שני מודלים של התפילה, תפילת הקבע ותפילת הצרה. וזה שואלת הגמרא, ואנחנו נסיים בזמן ונגמור את זה פעם הבא. רב לזר נמי יכתיב, אשפוך לפניו שיחי. אז אחי כאמר, אשפוך לפניו שיחי בזמן שצרתי לפניו אגיד. אז מה קודם? קודם צרתי לפניו אגיד. הוא מצריח. רבי יהושע נמי יכתיב תפילה לעני כי היא עטוף. אחי כאמר, מתי תפילה לעני? בזמן שלפני השם ישפוך שיחו, הוא כבר קודם שפך את שיחו. וזה אומרת הגמרא משפט מחץ ובזה נעצור. מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי. אומרים אחרות, כל אחד יכול את כל הפסוקים מה לעשות? להצריח ולהסביר איך שהוא רוצה. נכון? מה זה בעצם אומר? דיברנו על המתח הזה גם קודם בלמדנות. זה אומר שהטקסט לבד הוא לא יכול להכריע. כי הטקסט הוא כחומר ביד היוצר. אני יכול ללוש את הטקסט איך שאני רוצה. בסופו של דבר, למה זה חוזר? זה חוזר לתפיסות עולם. שאיך אני קורא את הטקסט, אוקיי? אני אגיד לכם את ה... וזה נסיים, נמשיך בכזה פעם הבאה, שיש ספק מה כתוב בספר תורה. את מי שואלים? ילד. למה לא שואלים את הרב? אמרתם הכל, בסדר? לו הכל היה מה שכתוב בטקסט, שואלים ילדים. אבל, כן. מכדי... אוקיי, לילה טוב.